פרק ט' וו. ויהי ימים בימי קציר חיטים, ויבכות שמשון את אשתו בגדי עזים, ויאמר אבוה אל אשתי החדרה, ולא נתנו אביה לבוא. אם כן, לאחר זמן שמשון רוצה לחזור לאשתו, וכשהוא מגיע לבית המשפחה, אבא מונע ממנו להגיע לאשתו, מכיוון שכמו שראינו בפרק הקודם, אשתו ניתנה כבר לאחד מן השושבינים שהיו איתו בזמן החתונה. ויאמר אביה, אמור אמרתי כי סנוס נתה, ואתננה למרעך, הלא אחותה הקטנה טובה ממנה, תהינה לך תחתיה. אם כן, אבא מציע לשמשון להינשא לאחותה הצעירה ממנה. ויאמר להם שמשון, ניקיתי הפעם מפלישתים, כי עושה אני עמם רעה. מפרש המצודה דוד, אומר שמשון, הפעם הזאת יהיה נקי מפלישתים כאשר עשה להם רעה, כי לא יחשבו לי לאשמה, על כי מהראוי להרע עמהם. כלומר, הפעם הפלישתים יבינו שמגיע להם מה שאני אמור לעשות להם, בגלל שלקחו את אשתי ונתנו אותה לאחר. וילך שמשון, וילקוט 300 שואלים, ויקח לפידים, ויפן זנב אל זנב, וישם לפיד אחד בין שני הזנבות בתווך. ויבר אש בלפידים, וישלח בקמות פלישתים, ויבר מגדיש ועד קמה, ועד קרן זית. אם כן, לוקח שמשון 300 שואלים, ומדוע דווקא שואלים? מפרש כאן הרד"ק. למה שואלים? לפי שהשואל מנהגו לחזור לאחריו. לפיכך היה דבק הלפיד בין שתי הזנבות, כי כל אחד מהם היה חוזר לאחריו, ולא היה נפרד מחברו. ומתוך כך היה לפיד דבק בהם. ואילולי כן היה זה הולך לפניו, וזה הולך לפניו, והלפיד נופל מביניהם. כלומר, מסביר הרד"ק, שהטבע של החיות, זה בדרך כלל, כשכל אחד, אם קושרים שניים, כל אחד הולך לפניו. ואז אם כל אחד היה הולך לפניו, ממילא הלפיד היה משתחרר ונופל. אבל טבעם של השואלים שהם חוזרים לאחריהם, ולכן הלפיד לא נופל. דבר שני מביא הרד"ק, ורבותינו ז"ל דרשו מה ישנה שואלים, מדוע דווקא שואלים? אמר שמשון, יבוא שואל שחוזר לאחריו, אם כן השואל הולך אחריו, לאחור, ויפרע מפלישתים שחזרו משבועתם. והיא שבועת אבימלך שנשבע לאברהם שלא יפגע בזרעו של אברהם. מכן הפלישתים שהם חזרו משבועתם, ממילא נקמו מהשואלים, שגם הוא חוזר לאחריו. אם כן, הפלישתים, השואלים האלה, הם הולכים ובורחים לכיוון שדות הפלישתים, והם מעבירים את כל שדות הפלישתים, כמו שנאמר פה, שהאש בוערת בקמות פלישתים, מגדיש ועד קמה ועד קרם זית. אם כן, מגדיש, דבר ראשון, וישלח בקמות פלישתים, בקמה, אם כן, זה התבואה שעדיין מחוברת, גם בגדיש זה התבואה שכבר נקצרה, וקרם זית, פרש כאן הרד"ק, מה זה קרם זית? ויקרא קרם זית, הזיתים הנטועים ביחד הרבה, כמו שנקרא קרם הגפנים הנטועים ביחד הרבה. כלומר, הרבה זיתים שנטועים נקראים קרם זית. ויאמרו פלישתים, מי עשה זאת? ויאמרו, שמשון חתן התימני, כי לקח את אשתו והתנה למרעהו, ויעלו פלישתים וישרפו אותה ואת אביה באש. אם כן, הפלישתים מבררים מי, בגלל מי קרה המקרה הזה, ששמשון שרף את שדותיהם, והם מבררים, מתברר להם המעשה שעשה אביה של אשתו של שמשון, והם לוקחים את האבא ואת אשתו של שמשון ושורפים אותם באש. ויאמר להם שמשון, אם תעשון כזאת, כי אם ניקמתי בכם ואחר אחדל. מה טענתו של שמשון? מפרש כאן הרד"ק, אם מתחילה כשגזלו אשתי עשיתם זאת, ששרפתם אותה ואת בית אביה היה טוב. אבל אתה שלא חששתם מתחילה עד שביקשתי אני דיני מכם, לא אחדול עדיין, אלא אם כן ניקמתי בכם פעם אחרת, ואחר כך אחדל. כלומר, אומר להם שמשון, אם בהתחלה הייתם מענישים את האבא על כך שהוא לקח את אשתי ונתן אותה למישהו אחר, אז היה מובן. אבל אז אתם שתקתם, לא הגבתם. מתי אתם הענשתם אותם? רק בגלל שאני פגעתי בכם, לכן זה סיבה בשבילי עכשיו לחזור ולהניש אתכם. לכן מה הוא עושה? פסוק ח' ויח אותם, שוק על ירח מכה גדולה, וירד וישב בסעיף סלע איתם. אם כן, מה זה ביטוי ויח אותם שוק על ירח? פרש המצודה דוד, תרגם יונתן פרשין עם רגליים, כלומר רוכבי סוסים עם הולכי רגל. ומדוע ביטוי שוק על ירח זה מרמז לרוכבי סוסים והולכי רגלי? דימה את הפרשים, רוכבי הסוסים אל הירח, שהוא בגובה הרגל, כלומר גבוה יותר, והולכי רגלי דימה לשוק שהיא בתחתית הרגל. כן, וישב בסעיף סלע איתם, סעיף סלע, מפרש המצודת ציון, סעיף הוא שן הסלם, כן? איזה סלע, חלק בסלע שבולט ממנו. ויעלו פלישתים ויחנו ביהודה וינטשו בלחי. אם כן, הפלישתים עולים כדי להתנקם באנשי יהודה, והם מפוזרים במקום שנקרא לחי. הלחי זה על שם, נקרא על שם סופו, שאנחנו נראה אחר כן בפסוק י' ז', ששמשון קורא למקום הזה רמת לחי. ויאמרו איש יהודה, למה עליתם עלינו? ויאמרו לאסור את שמשון עלינו לעשות לו כאשר עשה לנו. פרש כאן רש"י, שאנשי יהודה שואלים את הפלישתים, למה עליתם עלינו? הלא עבדים אנחנו לכם. והפלישתים אומרים לאסור את שמשון, שתאסרו ותסגירו לנו. שוב כאן עולה כאן מציאות עגומה מאוד. אם כן, במקום שעם ישראל היה אמור, כמו שלמדנו בספר יהושע, היה אמור בתחילת דרכו בארץ, לרשת את כל ארץ ישראל, להוציא את כל יושבי הארץ, אבל השבטים הניחו מובלעות של גויים פה בארץ, והנה אנחנו נמצאים עכשיו בתקופת השופטים, כאשר עם ישראל, במקום להיות פה אדונים בארץ, השליטים בארץ, בעלי הארץ, הם מתרפסים ומתחננים לפני הפלישתים, ואומרים להם, הלא עבדים אנחנו לכם. והם נענים לבקשת ההסגרה שהפלישתים מציבים תנאי, או שאתם מסגירים את שמשון, או שאנחנו הולכים, עולים עליכם למלחמה, ואנשי יהודה בוחרים להסגיר את שמשון ולא להילחם עם הפלישתים. שוב, למציאות העגומה והקשה כאן של עם ישראל באותה תקופה, ושוב, כל זה היה יכול להימנע עם עם ישראל היה מוריש את כל הגויים מפה כאשר הוא נכנס לארץ. וירדו, פסוק י' וירדו 3,000 איש מיהודה אל סעיף סלע איתם, ויאמרו לשמשון, הלא ידעת כי מושלים בנו פלישתים, ומה זאת עשית לנו? אם כן, אתה מסבך אותנו, אתה מסכן אותנו. אומר להם שמשון, ויאמר להם, כאשר עשו לי, כן עשיתי להם. אני מידה כנגד מידה, הם פגעו בי, אני מחזיר להם כגמולם. ויאמרו לו, לאוסריך ירדנו לתתך ביד פלישתים. ויאמר להם שמשון, ישבו לי פן תפגעון ביתיהם. כלומר, שמשון מפחד ששלושת אלפים איש האלה, כמות גדולה של חיילים, שבאים עכשיו לתפוס אותו ולהסגיר אותו לפלישתים, שמשון מפחד שלא רק שיסגירו אותו, אלא ייתכן והם גם יהרגו אותו. עד כדי כך, אנחנו רואים את הפחד הגדול של אנשי יהודה מפני הפלישתים, ששמשון סובר שהם היו מוכנים אפילו לפגוע בו, העיקר לרצות את הפלישתים. ויאמרו לו לאמור לו, כאסור נאסרך, ונתנוך בידם, והמת לא נמיתך. כלומר, אנשי יהודה מבטיחים לו שהם רק יאסרו אותו, אבל לא יפגעו בו ולא יהרגו אותו. ויאסרו בשניים אבותים חדשים ויעלו מן הסלע. אם כן, קושרים אותו בחבלים חדשים ומעלים אותו מן הסלע. ובעד הלכי ופלישתים יריעו לקראתו, ותצלח עליו רוח אדוני ותהיינה אבותים אשר זרועותיו, כפשתים אשר ברו ואש, וימסו אסוריו מעל ידיו. אם כן, החבלים החדשים, החזקים, נקראים מיד כאשר הוא משתחרר מהם, כמו שפשתים שבוערים באש, שהפשתה היא דליקה מאוד, היא בוערת אחת ושתיים, כך אם כן, אותם חבלים חזקים, הוא מצליח להשתחרר מהם, וימצא לחי חמור טריה, וישלח ידו ויקחיה, ויח בה 1,000 איש. אם כן, מיד הוא מוצא איזה לחי של חמור, ובלחי החמור הוא מכה בפלישתים 1,000 איש. ויאמר שמשון בלחי החמור חמור חמורותיים, בלכי החמור היכיתי 1,000 איש. אם כן, יש כאן אולי איזו שירת הודיה אפילו של שמשון, שהנה אפילו בדבר פשוט היכיתי בפלישתים, ואולי גם יש כאן לא רק שהדבר בדבר פשוט, אלא גם יש כאן אולי מידת השפלה לפלישתים, ששמשון הורג אותם בלחי של חמור. אם כן, החמור, שהוא חיה בזויה אולי, פשוטה, בדרך כלל משתמשים בחמור רק להובלת מסעות, ואם כן, בלחי של חמור, הוא מצליח להרוג את הפלישתים. ויקח על אותו לדבר, וישלך הלחי מידו, ויקרא למקום ההוא רמת לחי. אם כן, לציין את הנס הגדול שנעשה לו, נקרא המקום רמת לחי. ויצמא מאוד, ויקרא אל אדוני ויאמר, אתה נתת ביד עבדך את התשועה הגדולה הזאת, ואתה עמוד בצמא ונפלתי ביד הערלים. אם כן, אולי גם ייתכן שהעונש כאן שפתאום אין לו מים, יכול להיות שיש פה גם איזה מידה של ענישה מהקדוש ברוך הוא. ייתכן ואולי גם שמשון בשירה הזאת גם התגאה, שהנה בלחי של חמור הוא היכה את הפלישתים, ואולי קצת שמשון נפגם במידת הגאווה של כוחי ועוצם ידי. לכן מיד הקדוש ברוך הוא מונע ממנו מים, הוא צמא ואין שם מים, כדי להראות לו שצריך גם את הקדוש ברוך הוא. אפילו שאדם יש לו כוח עצום, אבל בלי הקדוש ברוך הוא אי אפשר להסתדר. ולכן הוא מבקש מים, כי הוא יודע שאם עכשיו הוא לא ישתה, הוא יוכל ליפול בידם של הפלישתים. הקדוש ברוך הוא שומע את תפילתו, ויבקע אלוהים את המכתש אשר בלחי, ויצאו ממנו מים, וישת, ותשוב רוחו, ויחי, על כן קרא שמה אינה קורה. מה הפירוש אינה קורה? פרש המצודה דוד רוצה לומר, מעיין הבא על ידי הקורא לשם, אשר היא במקום לחי, רוצה לומר רמת לחים, כן? הוא קורא למקום אינה קורה, כלומר שהמעיין שנבקע לו, בא בעקבות קריאתו ותפילתו לקדוש ברוך הוא. אם כן, על כן קרא שמה אינה קורה, אשר בלחי, במקום שקודם כל נקרא לחי, עד היום הזה. וישפוט את ישראל בימי פלישתים 20 שנה. אם כן, הפסוק שמסיים לנו את הפרק, וישפוט את ישראל בימי פלישתים 20 שנה. סיום כזה בדרך כלל מופיע לנו בסיום תקופתו של שופט. כאשר שופט מת, בדרך כלל מצאנו בסיום הפרק, בסיום תקופת חייו, את הסיום הזה כמה שנים הוא שפט. כאשר אנחנו נראה שבפרק הבא אנחנו ממשיכים עדיין בפעילותו של שמשון. אם כן, מדוע כאן הפרק כבר מסיים וישפוט את ישראל בימי פלישתים 20 שנה, ואנחנו נראה גם שהסיום הזה, הפסוק הזה יופיע גם יותר מאוחר, גם בסוף פרק ט"ז, גם ישוב סיום, והוא שפט את ישראל 20 שנה. אם כן, מדוע, אם כן, באמצע פרק חייו של שמשון, אנחנו מוצאים פרק של, פסוק של סיום תקופה. אלא כאן אנחנו מוצאים באמת סיום תקופתו של שמשון. אנחנו יכולים לחלק את תקופתו של שמשון לשתי תקופות. התקופה הטובה שהייתה כולה בדרך השם, לעומת התקופה שאנחנו נעסוק בה בפרק ט"ז. כאשר אם כן בתקופה הזאת, שמשון מה שהוא עושה, הכל זה ברצונו של הקדוש ברוך הוא, כמו שראינו שאבי ואמו שאמרו לו בתחילה, למה אתה לוקח מבנות פלישתים, וראינו בפסוק, בפרק י"ד, פסוק ד', ואבי ואמו לא ידעו כי מאדוני, כי טוענה הוא מבקש מפלישתים. ובאמת הקדוש ברוך הוא, כל התקופה הזאת עוזר לו. המפגש שלו עם האריה, שהוא הרג את האריה, אחרי כן את 30 האיש שהוא הורג באשקלון, את שריפת השדות של הפלישתים, את הנקמה שלו עם לחי החמור שהורג את כ-1,000 איש, שהורג 1,000 איש מהפלישתים, את המעיין שנבקע לו. אם כן, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא עוזר לו. מדוע? כי הכל היה לשם שמיים. תקופה הבאה, אנחנו נראה בפרק הבא, פרק ט"ז, שכאן כבר מתחילה תקופה חדשה, וכבר דורשים חז"ל במסכת סוטה בדף ט' עמוד ב' על התקופה שמתחילה בפרק ט"ז, שהפסוק אומר, וילך שמשון הזתה וירא שם אישה זונה ויבוא אליה. מפרשת הגמרא במסכת סוטה בדף ט' עמוד ב', רבי אומר, תחילת קלקולו בעזה, לפיכך לקה בעזה. כלומר, מפרק ט"ז אנחנו עוברים לתקופה חדשה, זו תקופת הירידה של שמשון. לכן כדי להבדיל בין תקופה לתקופה, בין התקופה הטובה של שמשון לבין התקופה שבו חלה ירידה רוחנית והקדוש ברוך הוא כבר לא עוזר, לא, לכן כדי להבדיל בין תקופה לתקופה, יש לנו את הסיומת, וישפוט את ישראל בימי פלישתים 20 שנה. משמעות הדבר שנסתיימה התקופה הראשונה הטובה של שמשון.